היי דוקטור.
דוקטור.
אפשר להתחיל. אנחנו בפרק י"ד. ולמדנו עיצה טובה כמה שמונה. אדמור הזקן בא להשמיע לנו עיצה טובה, שבעזרתה יכול כל אחד מאיתנו להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. כשהדגש בכל עת ובכל שעה, אפילו בזמנים קשים, תזכה למצוות. אפילו בזמנים קשים, אפילו בזמנים של לחץ כזה או אחר, אפילו בזמנים של התגברות של תאוות כאלה ואחרות, אפילו בזמנים שבהם קשה לו להוסיף בלימוד התורה והתפילה כדי להוסיף לעצמו כוחות, ובכל זאת, בכל עת ובכל שעה, אפילו כשהוא מאוד מאוד טרוד בפרנסה, בבריאות, בכל מיני דברים שלא עלינו ולא על אף אחד, יכול האדם להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. אדמור הזקן נתן לנו כבר כלי אחד, למדנו בפרק איזה, י"ב, שמוח שליט על הלב, וכלי עצום שחייבים להשתמש בו, ללמוד איך להשתמש בו, לתרגל את השימוש בו. בפרק שלנו הוא נותן לנו עוד עיצה חשובה, ועוד נותן עוד כמה וכמה כאלה עיצות, או אפשר להגיד אפילו כלים, שיהיו כלים ביד הבינוני, שיצליח לשמור על עצמו, להביא את עצמו למצב של בינוני ולשמור על המדרגה הזאת של בינוני בכל עת ובכל שעה. העיצה שמדובר עליה בחלק הראשון של הפרק שלנו היא העיצה אינני רוצה להיות שוטה. הבינוני, כדי לשמור על עצמו כבינוני, יכול להתבונן במציאות של אותו אחד שנקרא קל שבקלים, שלמדנו כבר שקל שאפילו קל שבקלים מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, ושאלנו כיצד ייתכן שאותו קל שבקלים מוכן למסור את נפשו על קידוש השם, או נגיד את זה ככה בצורה כזאת מליצית, יהודים מוכנים למות על קידוש השם, קשה להם לחיות על קידוש השם. ומה באמת הסיבה לזה? הרי איסורי מיטה השם ישמרנו קשים הרבה יותר מהצער המסוים שיש לאדם שמונע את עצמו מלעשות איזושהי עבירה. אפילו בהנחה שמאוד מתחשק לו לעשות את העבירה הזאת. והוא באמת מצטער בהתאפקות הזאת שלו שלא לעבור את אותה עבירה, עדיין אי אפשר בכלל לדמות את אותם האיסורים שיש למי שעובר, וכפי שההיסטוריה היהודית מספרת לנו על הרבה כאלה שעברו, איסורים קשים ומרים, כדי שלא להמיר את דתם. ואיך זה שאותו אחד שמוכן למסור, לעבור איסורים כאלה, ולא מוכן להתגבר טיפ-טיפה ולא לאכול מאכלות האסורות ולא לחלל שבת ולא לעבור כל מיני עבירות אחרות קלות גם חמורות. איך זה יכול להיות? וכבר עמדו על זה חכמינו זיכרונם לברכה והסבירו לנו ולימדו אותנו שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. זאת אומרת, חז"ל בעצם באו ללמד זכות על כל מי שעובר עבירה, ולהגיד זה הרי לא הגיוני, לא הגיוני שאדם מישראל, שהתורה מעידה שהוא עם חכם ונבון, לא הגיוני, לא סביר, שאדם כזה ששייך לעם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, יניח את נקרא לזה, את האפשרות שיש לו להידבק בשכינה, לחיות את עצמו באלוקות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, להניח את זה ותמורת זה מה? לעבור עבירה? בשביל איזושהי תאווה שמיד כשהשביע את אהבתו, כבר מיד נגעל מזה? איך אפשר להעלות על הדעת כזו שטות? אז מה היצר הרע של אותו אדם אומר לו, אם נשים את זה במונחים האלה? מה אומר היצר לאותו אדם שבאמת יעבור עבירה, יניח, יזניח את הדבקות שלו באלוקים, ותמורת זה יימשך אחרי הנאות הגוף הזמניות, הבלות, המקלות. מה ההיגיון? אומר אדמור הזקן, אותו אדם נדמה לו שגם כשהוא עובר עבירה, עודנו ביהדותו. והאמת שהוא צודק. האמת היא שהוא צודק. כי בעצם מה, כמו שאמר הנחש לחווה, אם תיגעו לא יקרה לכם כלום, נכון, באמת אם תיגעו לא יקרה לכם כלום. רק אם לאכול היה אסור. אותו דבר גם כאן, חז"ל אומרים שישראל אף על פי שחטא ישראל. אלא מה, בעצם היצר הרע כאילו בא בטענה לא נכונה, מתווכח עם טענה שהיא לא טענה אמיתית. באמת, יהודי נשאר ביהדותו ויעבור עליו מה? אלא שדבוק בקדוש ברוך הוא, זה כבר לא. הבנותיכם מבדילים, ואת זה צריך היה לרצות, ולזה היה צריך לשאוף כל יהודי, להיות דבוק באלוקות, לחיות מהחיים, לחיות בחיים של קדושה על ידי הדבקות בקדוש ברוך הוא. והדבקות בקדוש ברוך הוא היא על ידי קיום תורתו ומצוותיו. בא היצר הרע ובטענה שהיא טענה אמיתית, רק היא בעצם באה לסלף ולבלבל, אומר לו, מה? אפילו אם תעבור עבירה, אתה עדיין יהודי, אבל לא זה היה הנושא. הנושא היה אם להיות דבוק בהשם או לא, חלילה. ובא היצר ואומר לאדם, לא יקרה כלום, עודך ביהדותך. אז הוא אומר, אם ככה, אז מה הבעיה? וזו השטות. השטות, עומק השטות פה, שעליה חז"ל אמרו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, השטות היא שהוא שוכח ומתבלבל ולא מבין מהי המשמעות האמיתית של המעשים שלו. הוא חושב, מה קרה? אז יחשק לי לעשות משהו, ועשיתי אותו, ונשארתי יהודי. השמיים לא נפלו עליי. וזה נכון. אבל מה עוד נכון, ולזה הוא לא שם לב? שאת הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא הפסיד. אפשר לחזור ולחדש אותו. ויש לזה מעלות גדולות לחידוש הקשר הזה.
אולי גם הוא טועה במונח יהודי.
מה למה הרב מתכוון? מה זאת אומרת טועה במונח יהודי?
בסדר, הוא יהודי עדיין, הוא לא נהיה כומר. בסדר. אבל היהודי, יהודי, המונח האמיתי שלי זה התקשרות באמת.
נכון. אתה אומר כאילו הוא נשאר יהודי מצד עצם הנשמה, אבל לא יהודי מצד ההתגלות, נגיד את זה ככה. גם כשחז"ל אומרים שישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, הם לא התכוונו לומר שהוא נשאר באותה מדרגה של יהודי בפועל ובגלוי בכוחות הגלויים של הנפש, כפי שהנפש מתלבשת בגוף. הוא נשאר יהודי מצד איזושהי נקודה פנימית, שוודאי קיימת אצל כל אחד, היא גם קיימת במידה כזו או אחרת בגוף שלו, ולכן גם אותו אחד שנקרא רשע, אסור לנו להחטיא אותו עוד יותר, אסור לנו ללוות ממנו או להלוות לו בריבית, אסור לנו להכשיל אותו בחילול שבת ובאכילת מאכלים שאינם מותרים לאכילה וכיוצא בזה. הוא נשאר ביהדותו לכל דבר ועניין, כמובן שהוא לא ממש מגלה את זה ומוציא את זה מהכוח אל הפועל, וזה חבל מאוד, וזו הרוח שטות שעליה מדובר. אומר אדמור הזקן לבינוני, הנה העיצה שאני נותן לך, איך תוכל להיות בינוני? תבין שכאשר יש לך איזשהו פיתוי לאיזשהו עניין בלתי רצוי, מאחורי הפיתוי הזה עומד היצר ואומר לך, לא יקרה כלום אם תעשה את זה, אתה נשאר יהודי. והנה חינם, זה נכון. הוא נשאר יהודי, אבל את הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא ואת החיות הרוחנית שיש בנפש ואת הקרבת השם לי טוב ואת הפיקודי השם ישרים מסמכי לב ועוד כהנה רבות מעלות נפלאות שיש למי שדבוק בקדוש ברוך הוא על ידי תורה ומצוות, את זה הוא אבל מפסיד. וזו השטות שעליה מדובר. נראה בפנים. אז אולי נתחיל פה בשורה שמתחילה במילה מה. אנחנו בדף י"ט עמוד ב', 38 כתוב שם למעלה, שורה שמתחילה במילה מה, הוא אומר פה כך, כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה זאת אהבה גשמית, ביתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן, כדכתיב עוונותיכם מבדילים וגומר, רק אני רוצה לדבקה בו נפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלושה לבושיו יתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך, ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי. אז הנה דיברנו על אותו הקל שבקלים שיכול למסור את נפשו על קדושת השם, והבינוני אומר לעצמו, אני בוודאי לא יותר גרוע מאותו הקל שבקלים. מתי? בשעה שהוא נמצא במצב הזה שנדרש ממנו למסור את נפשו ולא חלילה לעבור עבירות חמורות. ובמה אני לא רוצה להיות דומה לאותו הקל שבקלים? בחיי היום יום שלו, שבהם הוא לא כל כך בסדר. אז איך זה באמת שהוא לא בסדר? בחיי היום יום שלו, אחרי שכבר הבנו שהוא מוכן למסור את נפשו בעינויים קשים ומרים, שלא לחטוא בחטאים שגם הוא מבין שהם חמורים, איך ייתכן, איך אפשר להבין את הניגוד הזה בין הנכונות שלו למסור את נפשו על קידוש השם לחוסר הנכונות שלו לחיות על קידוש השם? אז זה מה שהוא אומר, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי נותן כן, רק אני רוצה לדבקה בו, כמו בלב כללות ישראל, ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי, אלא שנכנס בו, באותו הקל שבקלים, בחיי היום יום שלו, שנכנס בו רוח שטות, ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. והוא מקשר את זה לזה שאין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל, וזו אכן טעות. כי אכן כן, כאשר חלילה אדם עובר עבירה, נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. כי למדנו שעוונותיכם מבדילים. וגם, וזה דבר שלכאורה אפשר לא לשים לב אליו, אבל ברגע שמתבוננים בו ומתמקדים בו, מתברר שזה דבר חמור ביותר, וגם שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו. מה כל כך חמורים מבמלא מסותרת? מלא אהבה שבהתגלות ורחק ממני מנחם משיב נפשי, אז אני בצער גדול. אבל כאשר אהבה היא מסותרת, אז מה אכפת לי? מה אכפת לו לאותו הקל שבקלים שבחיי היום יום שלו הוא שוכח את אהבתו להשם המסותרת בליבו? הרי אם היא מסותרת, היא לא מציקה. אז זה לא כואב. ומי אמר שהכאב זה המדד היחיד? ויותר מזה, הכאב הזה אומנם לא נרגש ולא מודע, אבל הכאב הזה קיים. זה נקרא במסתרים תבכה נפשי. הנפש של האדם, כאשר נמנע ממנו, אפילו בגלל עצמו, הוא מונע מעצמו, נמנע מהנפש הזו להיות קשורה בקדוש ברוך הוא, האהבה המסותרת היא מסותרת אכן מהכוחות הגלויים, היא מסותרת מהמודעות שלנו, אבל היא קיימת. והיא בוכה, והיא בצער גדול מאוד. והצער הגדול הזה קיים בעומק נפשו של כל יהודי, גם מי שכן מוציא את האהבה שלו מהכוח אל הפועל. כי עדיין המרחק בין הבכוח, הפוטנציאל של אהבת השם, שקיים בכל אחד מאיתנו, לבין כמה שהוא מוציא את זה בפועל, המרחק הוא יכול להיות גדול מאוד. גם אצל מי שכן הולך בדרך הנכונה. אבל בכל זאת יש לנפש דברים שבאמצעותם היא יכולה קצת להירגע, קצת לשמוח, קצת להשיב את נפשה. כי בכל פעם שיהודי עושה מצווה, המצווה הזאת באה כמים קרים על נפש עייפה. כל פעם שהוא לומד תורה, הוא מביא דרישת שלום חיה לנפש שלו ממקורה ושורשה בקדוש ברוך הוא ממש, שמשם היא נלקחה. ולכן המצוות מסמכות, ולכן התורה גורמת שמחה, היא גורמת שלווה פנימית בעומק הנפש, גם למי שלא מודע לאותה אהבה המסותרת הזאת. ועכשיו כשהוא חלילה עובר ולא עושה את הדברים הנכונים, אז במסתרים תבכה נפשי, הנפש שלו דואבת ומצטערת על הדבר הזה, וזה גורם לו צער בכל החיים שלו. אפילו שהוא מנסה להשכיח את הצער הזה עם כל מיני דברים חיצוניים, הצער הזה קיים בפנימיותו. כי המטרה של אותה תשוקה שיש בנפש האלוקית, זה אכן כדי למשוך אותו ולהביא אותו ולהחזיר אותו לדבקות בקדוש ברוך הוא שנדרשת מצד עצם הנפש. וזה שטות לא לספק לנפש את מה שחסר לה.
מה קורה עם הנפש
הבהמית
שלוקחים מנה את הכל מאה אחוז?
מה זאת אומרת? חס ושלום. אנחנו הרי יודעים שכתוב בתורה כי תראה חמור שונאך, כשאתה תראה שהחומריות שלך היא השונא שלך, היא מפריעה לך בעבודת השם, יעלה על דעתך שחדלת מעזוב לו, מזהירה אותך התורה, חלילה וחס, עזוב תעזוב אמו. עזוב תעזוב אמו, עזוב תעזוב אמו, זה אומר שעל פי תורה, האדם הוא לא אדון על גופו ואין לו רשות לצייר את עצמו, והוא צריך לתת לגוף שלו את כל מה שהגוף צריך כדי להיות בריא וחזק, ולהיות בריא וחזק זה מדרכי עבודת השם. וכשהוא צריך לאכול, אז הוא צריך לאכול, וכשהוא צריך לישון, הוא צריך לישון, כי זה נחוץ לצורך עבודת השם שלו. אף אחד לא בא לקחת מהבהמה את מה שהיא זקוקה לו באופן טבעי. מה שאנחנו באים לפעול ולחדש או להזכיר מחדש לאותה בהמה, שלא תהיה יותר גרועה מאותו השור שידע את בעלה, והחמור אבוס אדונו, ההפך, הנקודה הפשוטה היא, שידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, מכיוון שגם בהמה נבראה באופן כזה שהיא מכירה טובה למי שמספק לה מזון ומגן עליה, אפילו אם היא עובדת בשביל זה. ואת הטבע הזה בבהמות להיכנע לפני האדם, הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע הנבראים, בטבע בעלי החיים, כולל גם בנפש הבאמית שלנו. ולכן כאשר האדם מתעלם מהצרכים של הנפש האלוקית שלו, כביכול במסווה שהוא דואג לצרכים של הנפש הבאמית שלו, הוא טועה. הוא טועה ומטעה, ולכן הוא נקרא שוטה. מכל מקום, זה מה שאומר הבינוני לעצמו, אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור האמת. אז עד כאן הבנו שכל אחד יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. הטעות הנפוצה שגורמת לבני האדם להיכשל במשימה הזאת, בשאיפה הזאת להגיע למדרגת הבינוני, הטעות הנפוצה באה ואומרת, אם אני לא צדיק, אז לא שווה כל מה שאני עושה. והאדמו"ר הזקן התמודד עם הבעיה הזאת בפרק הקודם, כשהוא חידש לנו את המושג שאומר כל אחד והאמת שלו, שגם עבודת השם של הבינוניים, אפילו שהיא אינה ברת השוואה עם עבודת השם של הצדיקים, אבל היא נכונה להם במדרגתם, וזה מה שנדרש מהם, כאן מוסיף אדמו"ר הזקן עוד נקודה. מה שחשבת ש אתה לא יכול כל הזמן לאהוב את השם, יש לך עליות וירידות, אז לכן אתה חושב שאתה לא יכול להיות בינוני, לא על זה מדובר. ואחרי שהוא שלל את העניין הזה בתחילת הפרק, כשהוא אמר כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב ולא כל העיתים שוות, אלא מה נדרש מהבינוני סור מרע ועשה טוב, דיינו בפועל ממש, אחרי כל העריכות על העיצה שהוא נותן לבינוני, שיזכיר לעצמו שהוא לא רוצה להיות שוטה, חוזר הרבי לנושא הזה של שלילת הטעות מהעניין של הצדיק, והוא אומר, מה שאין כן בדבר המסור ללב, שזה אמרנו הצדיקים שליבם ברשותם, מה שאין כן בדבר המסור ללב, דהיינו שיערה מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית השנאה, או אפילו שלא בתכלית שנאה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לעמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא. תשימו לב לקראת ההתפתחויות שאנחנו עומדים לקרוא כאן בהמשך, תשימו לב לביטוי, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לעמיתו. ואנחנו כבוגרי פרק י"ג בתניא יודעים שכשהוא מדבר על אמת לעמיתו, משמע שאומנם אמת לעמיתו אין, אבל אמת לעמיתו יחסי, ואמת שלהם אכן יש. ואנחנו נראה את זה בהמשך. מכל מקום הוא אומר לנו שהמדרגה הזאת שבאמת, באמת לעמיתו, באמת המוחלטת, שיהיה מוח שליט על הלב באמת המוחלטת, באופן לא רק למנוע ולעצור את המחשבות שעולות מהלב למוח, אלא מוח שליט על הלב גם במובן הזה של הלב לא תהיינה בכלל מחשבות של תאווה ומחשבות של פחד ומחשבות של כעס וכל מיני מחשבות אחרות שהן אסורות, זה שיהיה באמת לעמיתו זה רק על ידי גודל ותוקף אהבה להשם בבחינת אהבה בתענוגים. כבר דיברנו על זה שכשאדמור הזקן מביא כמקרה לדוגמה את דוד המלך בפרק א', שאומר וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית, אז הנה כאן הוא מציג לפנינו אפשרות נוספת שאדם יכול להגיע למדרגה של צדיק, הוא כבר אמר את זה בפרק י', שאדם מגביר כל כך את האור של נפשו האלוקית, וכאן הוא כבר קורא לילד בשמו, לפחות באחד משמותיו, מה זאת אומרת להגביר כל כך את האור של נפשו האלוקית, לעורר בעצמו אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. אלא שכאן הוא באמת מדבר על אהבה כזאת שהאדם בעצמו יכול לעשות רק את ההכנה לקראתה, אבל לא לפעול אותה בצורה מוחלטת. מה שאין כן אצל דוד המלך שאמר וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית, אז בתענית כל אחד יכול לכאורה על ידי ריבוי והוספה בקדושה, זה כבר לאו דווקא שכל אחד יכול כפי שנראה בהמשך. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עולמך תראה בחייך חולו, ואין כל אדם זוכה לזה, כי זהו כאין קיבול שכר, וכדכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגומר, כמו שכתוב במקום אחר. ולכן אמר איוב, ברת הצדיקים, כן, כך אומרת הגמרא, בבבא בתרא, זה נדמה לי דף ט"ו, זין, מתחילת בפרק א', ושם באמת, כשאיוב מדבר על זה שיש כל מיני חילוקי מדרגות, הוא אומר שמה, אומרת שמה הגמרא, כן, בשם איוב, ברת החמור, פרת השור, פרסותיו שסועות, ברת החמור, פרסותיו קלוטות, יש עבירות, יש מצוות, יש כשר, יש טהור, הכל זה החלטות שכביכול של הקדוש ברוך הוא, באיזה טענות כביכול הוא בא לאדם להגיד לו, אתה בסדר או לא בסדר, עשית טוב או לא עשית טוב, יש דברים כאלה, יש דברים כאלה בעולם, העולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, זה נכלל באותה נשימה, יש כאלה שיש להם יצר הרע, כמו שרש"י מסביר שמה, ברת הרשעים, הפירוש על ידי יצר הרע, ברת הצדיקים על ידי יצר טוב. יש כאלה שאצלם מתגבר היצר הרע, יש כאלה שאצלם מתגבר היצר הטוב. אבל אנחנו, כפי הגרסה שאנחנו למדנו, שאנחנו מקשים על דברי הגמרא הזאת, על דברי איוב, שהרי צדיק ורשע לא כאמר, אז לא הפירוש כשאיוב אומר, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, דיינו שהקדוש ברוך הוא מכריח מישהו להיות רשע, אלא שהוא לא מאפשר לו להיות צדיק. עדיין נמנעת ממנו האפשרות להגביר כל כך את אור נפשו האלוקית עד שמגרש ומבאר הרע שבה לגמרי, ליבי חלל וקרבי, כל האופנים שיש כאן, או כמו כאן אצלנו בפרק, להתענג על השם מעין עולם הבא, ועד שבמילא נשרף כל ה... נשרפים כל הלבושים הצועים של הנפש הבאמית, זה דבר שעל זה אומר איוב, ריבונו של עולם ברת הצדיקים, דיינו, יש כאלה שנתת להם את הכוח להגיע למדרגה הזאת, ויש גם כאלה שלא. כדאית בתיקונים, הפירוש בתיקוני הזוהר, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות, יש כאלה שנקראים חסידים, יש כאלה שנקראים גיבורים, יש כאלה שנקראים מראי תורה, בעלי תורה, יש כאלה שנקראים נביאים חולו, יש כאלה שנקשהם צדיקים. זאת אומרת, מצד מעלת הנשמה, כפי שברא אותה הקדוש ברוך הוא, לתפקיד המיוחד שנדרש מכל אחד ואחד לעבוד כאן בעולם הזה, כך גם כוחות הנפש שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ועם זה הוא צריך לעבוד. בפרק הבא, בשיעור הבא, סליחה, בעזרת השם, אחרי שנבין קצת את ההמשך של הפרק, גם בעזרת השם נצטט שיחה מעניינת של הרבי בדבר מלכות פרשת אמור, ושם אנחנו נראה חידושים מעניינים בדבר ההגדרות שלמדנו כאן ושייכותם לזמננו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילוי ועד.